צהריים טובים, תודה שהצטרפתם לשיחת המשקיעים של קבוצת דלק. קבוצת דלק פרסמה הבוקר את התוצאות הכספיות לרבעון השני של שנת 2024 ולחציון הראשון. לפני שהנהלת החברה תתחיל בסקירת התוצאות, אקריא כרגיל דיסקלמר משפטי קצר. ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, ייתכן ויוזכרו בשיחה הנתונים או תוצאות שאינם תחזיות, הערכות, עומדנים או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינם בשליטת החברה בלבד. תוצאות החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתשקיף ובדיווחים לרשויות. אני מדגיש, השיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות המיידיים, התקופתיים והרבעוניים, בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע הנחשב מידע צופה פני העתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. הנהלת קבוצת דלק תזכור כעת את התוצאות הכספיות ולאחר מכן ניתן יהיה להפנות שאלות באמצעות חלונית ה-Q&A. בשיחה משתתפים עידן ולס, מנכ״ל החברה, תמיר פוליקר, משנה למנכ״ל ומנהל כספים ראשי, ויניב פרידמן, יו"ר איתקה. אני אעביר כעת את רשות הדיבור לעידן. עידן, בבקשה.
תודה רבה, ערן. צהריים טובים לכולכם, ותודה רבה שהצטרפתם אלינו היום לשיחת הוועידה לסיכום הדוחות הכספיים של הקבוצה לרבעון השני של שנת 2024 ולמחצית הראשונה של השנה. שממחישים את החוסן הפיננסי של הקבוצה ואת המומנטום החיובי שבו היא נמצאת, כפי שאלה באו לידי ביטוי בין היתר בפרמטרים הפיננסיים שפרסמנו הבוקר וגם בצועת הדיבידנד למשקיעים. הקבוצה סיימה את הרבעון השני של 2024 עם הכנסות של כ-2.5 מיליארד שקל, רווח נקי של כ-382 מיליון שקלים והון עצמי של כ-10 מיליארד שקל נכון ליום 30/6/2024. החוב הפיננסי נטו של החברה עמד על כ-2.9 מיליארד שקלים, פחות מהחוב שלה נכון לסוף הרבעון הראשון, אז עמד החוב הפיננסי נטו על כ-3.77 מיליארד שקלים, תוך שהקבוצה שומרת על יחס מינוף שנע בין 22% ל-23%. על החוזק והיציבות של הפעילות של החברות בקבוצה, ניתן ללמוד בין השאר גם מתזרימי המזומנים שלהם ומחלוקות הדיבידנדים שהם ביצעו במהלך החציון הראשון ולאחר תאריך המאזן, שהנהנית העיקרית מהן הייתה כמובן קבוצת דלק. סך הכל, במהלך המחצית הראשונה של השנה ולאחר תאריך המאזן, חילקו והכריזו חברות הבנות של הקבוצה דיבידנד בסכום מצטבר של כ-420 מיליון דולר, מעל ל-1.5 מיליארד שקל דיבידנד, מתוכם חלקה של קבוצת דלק עמד על כ-310 מיליון דולר, כ-1.15 מיליארד שקלים. קבוצת דלק מצידה חילקה והכריזה במהלך המחצית הראשונה של 2024 על דיבידנדים בהיקף של כ-690 מיליון שקל לבעלי המניות, וזאת בנוסף לאימוץ תוכנית בייבק לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של 200 מיליון שקלים, עליה הכרזנו בחודש יוני לפני כחודש וחצי, ושעד כה מימשנו כ-25% מתוכה. סך הכל, בעלי המניות של קבוצת דלק נהנו במהלך 12 החודשים האחרונים מתשואת דיבידנד של כ-11%, וזאת מבלי להביא בחשבון את חלוקת הדיבידנד הנוכחית עליה הכרזנו היום עם פרסום הדוחות הכספיים בהיקף של 220 מיליון שקל. מדובר כמובן באחת מתשואות הדיבידנד הגבוהות של מדד תל אביב 35, וזה נתון שהוא מאוד מאוד חשוב, כמו שאמרתי, שמצביע כמובן על החוסן של החברה ושל חברות הבנות. במחצית הראשונה של 2024, ובדגש על הרבעון השני, השלמנו בקבוצה מספר מהלכים חשובים שחשוב לשים עליהם דגש. ראשית, ביצענו שורה של פירעונות מוקדמים ברבעון הראשון ולאחר תאריך המאזן, מה שהביא להערכת המח"מ של החוב של הקבוצה, ומכך שהחברה בעצם נהנית היום מלוח סילוקי מרווח ונוח, מגמישות פיננסית מהירבית, היקף נכסים חופשיים משמעותי בשווי של למעלה מ-5 מיליארד שקלים, מניות איתקה, ניומד, דלק ישראל, מהדרין, ומזומנים ושווי ערך מזומנים, כולל ניירות ערך סחירים ברמת הקבוצה, נכון לסוף הרבעון השני של כמיליארד שקלים. מהלך אסטרטגי חשוב נוסף שביצענו ברבעון השני, ושכמובן אנחנו נרחיב עליו עוד בהמשך, הוא כמובן חתימת ההסכם לצירוף עסקים בין איתקה לבין ענקית האנרגיה E&I, עסקה אסטרטגית חשובה שצפויה להערכתנו להביא להצפת ערך גם באיתקה וכמובן בקבוצת דלק. מדובר על צירוף הנכסים המפיקים של E&I בים הצפוני האנגלי לתוך איתקה, בתמורה להקצאת מניות באיתקה, כך שבסוף התהליך E&I צפויה להחזיק קצת מעל ל-37% ממניות איתקה, וקבוצת דלק קצת מעל ל-52%, תוך שקבוצת דלק ממשיכה להיות בעלת השליטה באיתקה. כתוצאה מהשלמת העסקה, כושר ההפקה היומי של איתקה צפוי לגדול באופן משמעותי החל מהראשון לשביעי, לטווח שבין 100,000 ל-110,000 חביות בממוצע ליום. וסך הרזרבות של איתקה צפוי לעלות בכ-100 מיליון שווה ערך חביות נפט. בנוסף, איתקה הודיעה כי ההשלמה של העסקה מאפשרת בין השאר לייצר תזרימי מזומנים משמעותיים בחברה הממוזגת, באופן שאיתקה שואפת לחלק בגין השנים 2024 ו-2025 דיבידנד בהיקף מצטבר של מיליארד דולר, 500 מיליון דולר בגין שנת 2024 ו-500 מיליון דולר בגין שנת 2025, כאשר החלוקות האמורות הן בנוסף לחלוקה שאיתקה כבר ביצעה ברבעון הראשון של השנה, בהיקף של 134 מיליון דולר. ובאמת יכלנו לראות עכשיו, עם פרסום הדוחות של איתקה לרבעון השני של השנה, שהיא הודיעה והכריזה על חלוקה של 100 מיליון דולר לבעלי המניות בחודש ספטמבר הקרוב, כאשר מתוך הדיבידנד הזה, עליו שאיתקה הכריזה עליו, קבוצת דלק היא הנהנית העיקרית, עם שיעור של כ-88.5% מהדיבידנד. את הסינרגיה בין שתי החברות מהעסקה המשותפת, שהיא סינרגיה ברורה וחשובה, אנחנו דיברנו עליה רבות, אבל אני חושב שהנתונים של הרבעון מוכיחים את זה בצורה מאוד בולטת. E&I מצד אחד, יש לה נכסים מפיקים מצוינים. הם מביאים לגידול בהפקה היומית הממוצעת של איתקה בצורה משמעותית כבר בטווח המיידי, החל מהמועד הקובע, שזה הראשון ביולי 2024. איתקה מהצד השני, יש לה נכסים עם פוטנציאל צמיחה לטווח רחוק, כולל שניים מהמאגרים המשמעותיים בים הצפוני האנגלי, רוסבנק, שאיתקה מחזיקה בשותפות עם ממשלת נורווגיה, ומאגר קמבו. איתקה יש לה הפסדי מס צבורים של כ-4.5 מיליארד דולר, ופה אני מדבר רק על ההפסדים של איתקה, לא כולל ההפסדים הצבורים המשמעותיים שאיתקה מביאה איתה לשותפות. בנוסף, איתקה מביאה לשותפות גם נכסים ללא חוב, מה שיתמוך במדיניות הדיבידנד של איתקה עם פרסום העסקה, כפי שציינתי, שהיא שואפת לחלק סכום של 500 מיליון דולר בגין שנת 2024, וסכום דומה בגין שנת 2025. ולכן החיבור הזה בין שתי החברות הוא חיבור נכון, שצפוי להערכתנו להציף ערך משמעותי באיתקה ולבעלי מניותיה, ובכלל זה כמובן לקבוצת דלק כבעלת השליטה. ואת זה אנחנו נוכל לראות להערכתנו בשאיפה כבר בטווח הזמן הקרוב לאחר השלמת העסקה. ואם בענייני השלמת העסקה עסקינן, אז הבשורה החשובה בעצם שאנחנו יכולים לראות מהדוחות של איתקה בקשר עם עסקת E&I, זה בעצם שאיתקה נערכת להשלים את העסקה בתחילת הרבעון הרביעי, תחילת אוקטובר או בסמוך לכך, קרי בעוד מספר שבועות, וזה היעד שהצדדים שמו לעצמם למטרה ושלאחריו תצא העסקה לפועל. יניב פרידמן, היושב ראש הנכנס של איתקה, נמצא איתנו היום בשיחה, הוא ייתן התייחסות קצרה בהמשך על הפעילות של איתקה, על החשיבות של עסקת E&I, וגם כמובן יוכל להשיב על השאלות. אז עד כאן ההקדמה הקצרה שלנו, ועכשיו ברשותכם אנחנו נעבור למצגת שעלתה במגנה, ונזכור את הנתונים של הקבוצה לרבעון השני ולחציון הראשון של שנת 2024. וכאן אנחנו רואים במצגת בעצם את הנתונים המרכזיים של הקבוצה נכון לרבעון השני ולמחצית הראשונה. אז בעצם אנחנו ראינו שיש רווח נקי, הקבוצה הציגה רווח נקי ברבעון השני של 382 מיליון שקל. סך ההכנסות עמדו על 2.5 מיליארד שקלים. ההון העצמי הגיע ל-10 מיליארד שקלים. ניומד הציגה רווח נקי, התוצאות שאתם רואים כאן זה החלק של הקבוצה דלק בתוצאות, 286 מיליון שקלים, איתקה עם אבידה של 194 מיליון שקלים ברבעון השני, וסך החוב הפיננסי שעמד על 2.9 מיליארד שקלים, והוא ירד מהחוב הפיננסי נטו שהיה בסוף הרבעון הראשון, ב-31 לשלישי, ונשאר פחות או יותר זהה לזה שהיה בסוף שנת 2023. מבחינת ההון העצמי, אנחנו רואים גם את ההתפתחות של ההון העצמי, ואנחנו רואים איך ביחס ל-31 ל-12-2023 הייתה עלייה בהון העצמי, הוא חצה את רף ה-10 מיליארד, ואני מזכיר שזה כמובן אחרי חלוקות הדיבידנד שאנחנו ביצענו. אם אנחנו נסתכל על נתונים פיננסיים נוספים, אנחנו רואים בעצם שאנחנו מדברים על 4.9 מיליארד שקלים נכסים לא משועבדים, כ-5 מיליארד שקלים, דבר שממחיש את הגמישות הפיננסית של הקבוצה. יחס חוב פיננסי נטו למאזן 0.19, שיעור המינוף עומד על 23%, תשואת דיווידנד על 11%, ויתרות נזילות ברמה המאוחדת עומדים על 3.4 מיליארד שקלים. מבחינת אירועים מרכזיים שהיו ברבעון השני של 2024 ולאחר תאריך המאזן, אז אירוע אחד שציינו אותו כמובן, העסקה המהותית של איתקה לצירוף הנכסים של ENI, שצפויה להגדיל את ההפקה לכבין 100 ל-110 אלף חביות, עם יעד לחלוקת דיבידנד בסך כולל של עד מיליארד דולר בגין השנים 2024 ו-2025. הרחבנו על זה ועוד נרחיב על זה הדבר הזה בהמשך. פעולה ואירוע מאוד מאוד חשוב שהיה, זה כמובן קידום שלב 1ב בתוכנית הפיתוח של מאגר לוויתן. השותפות החלו בתכנון הנדסי מקדים פיד, ובנוסף צפי לגידול בהפקה השנתית של לוויתן לכ-14 BCM בשנת 2025. הקידום של שלב ב' של תוכנית הפיתוח של לוויתן הוא כמובן בנוסף לפרויקט הצינור השלישי שמקדמים אותו בימים אלה, שהפרויקט הזה בעיקר מדבר על הנחת צינור הולכה תת ימי שלישי מבארות ההפקה בשדה לוויתן לפלטפורמה, וזה מה שמאפשר כמובן להגדיל את יכולת הספקת הגז בפרויקט לוויתן בשנת 2025 מכ-12 BCM לשנה לכ-14 BCM בשנה. עוד אירוע שקרה זה כמובן ההתחשבנות בגין הלוואת המוכר לרוכשי הפניקס. זה מהלך פיננסי שאנחנו השלמנו אותו בחודש יולי. אנחנו, המהלך הזה אפשר לנו למעשה לבצע את ההתחשבנות הסופית על ההלוואה, על הלוואת המוכר של הפניקס, הלוואה שהקבוצה נתנה לרוכשי הפניקס בנובמבר 2019, על כלל הרכיבים הנלווים שלה, כאשר סך הכל לאחר המרת הלוואת המוכר למניות הפניקס ותשלום במזומן של כ-220 מיליון שקלים ששילמנו, אנחנו מחזיקים ב-4.9% מהמניות של הפניקס. כפי שאתם יכולים לראות בדוח של הרבעון השני, כתוצאה מהשלמת העסקה, אנחנו רשמנו בדוחות של הרבעון השני רווח של כ-47 מיליון שקלים. אירוע נוסף שאנחנו ראינו זה כמובן אישרור הדירוג האשראי של הקבוצה ברמה של A3IL, אופק יציב, נתונים פיננסיים חזקים בפרמטרים הנמדדים, וכפי שציינו את זה האנליסטים של מדרוג, הדגישו בעצם את העובדה שהמצב הפיננסי החזק של הקבוצה והנתונים הפיננסיים שלה בולטים לטובה ביחס לדירוג. אירוע נוסף שהיה זה כמובן עסקת מהדרין וטרלייט. בתחילת השנה, אני מזכיר, במטרה להגדיל את שיעור ההחזקות שלנו במהדרין, אנחנו השלמנו הצעת רכש ורכשנו עוד 10%, מה שבעצם מביא אותנו לכך שקבוצת דלק מחזיקה היום כ-55% ממהדרין. ביולי 2024, מהדרין דיווחה שהיא חתמה עם חברת האנרגיה המתחדשת טרלייט על מזכר הבנות להקמת שותפות בתחום האגרו-וולטאי. זה מהלך אסטרטגי משמעותי שמהדרין מקדמת בעצם לראשונה, וזה חלק מהאסטרטגיה שלה לייצר בחברה מנועי צמיחה חדשים לצד פעילות החקלאות המסורתית שיש בחברה. לפי מזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים, טרלייט ומהדרין מתכוונות לקדם מיזמי אנרגיה מתחדשת על בסיס סולארי במתכונת דו שימוש, שמאפשרת למעשה ניצול מיטבי של הקרקע לחקלאות ולהפקת אנרגיה נקייה במקביל. בשלב הראשון החברה מהדרין מתכננת להקים במהלך השנים הקרובות פרויקטים בהיקף של מעל ל-500 מגוואט, עם הכנסות שנתיות חזויות של מעל ל-200 מיליון שקל, כאשר פרויקט משמעותי ראשון לפי התוכניות צריך כבר לצאת במהלך השנה הקרובה. תוכנית לרכישה עצמית, גם את הדבר הזה אנחנו ביצענו במהלך הרבעון השני, למעשה תוכנית לרכישה של עד 200 מיליון שקל, אישרנו אותה בחודש יוני, ולמעשה עד היום אנחנו מימשנו כבר 25% מתוכה, התוכנית הזאת היא בתוקף עד סוף שנת 2024, וחלוקות הדיבידנדים שהרחבתי עליהם הרבה בהתחלה, חלוקות הדיבידנדים מחברות הבנות, 419 מיליון דולר, כ-1.5 מיליארד שקל חילקו חברות הבנות, חלקה של קבוצת דלק עמד על כ-310 מיליון דולר. אם אנחנו נתייחס עכשיו לתחומי הפעילות, נתחיל מניומד, מהפעילות באזור הים התיכון, אז אנחנו מדברים בעצם שאנחנו רואים את המגמה החיובית בתוצאות של ניומד, שהקבוצה מחזיקה בה כ-54.7%. ראינו את זה, איך זה נמשך גם בתוך הרבעון השני של 2024. הרווח הנקי של ניומד הסתכם ברבעון ל-286 מיליון שקלים, לעומת רווח נקי של 187 מיליון שקלים ברבעון המקביל. עוד פעם, אנחנו מדברים כאן על החלק של הקבוצה ברווח הנקי של ניומד. במחצית הראשונה של 2024, החלק של הקבוצה ברווח הנקי עמד על כ-530 מיליון שקלים, לעומת רווח נקי של 419 מיליון שקלים. ההפקה ממאגר לוויתן עלתה ברבעון השני, הסתכמה בכ-2.8 BCM, עלייה של 0.3 BCM לעומת התקופה המקבילה, היא נבעה מגידול בכמויות שנמכרו לשוק המקומי ומגידול נוסף שהיה בייצוא למצרים. ההכנסות של ניומד, כפי שבעצם הן נכללות בתוצאות הקבוצה, הסתכמו ברבעון השני ב-962 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 794 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההכנסות במחצית הראשונה עמדו על 1.8 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של 1.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. אם אנחנו מסתכלים על האבידה, אנחנו רואים שהאבידה של ניומד הסתכם ברבעון השני על 790 מיליון שקלים, לעומת 648 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2023. במחצית הראשונה של 2024, האבידה הסתכמה ל-1.5 מיליארד, ב-2023, בתקופה המקבילה, היא עמדה על 1.4, כך שאנחנו רואים שבכל הפרמטרים, ניומד למעשה מציגה תוצאות חזקות וטובות יותר. חשוב להדגיש שבחודש מאי 2024, ניומד דיווחה שהשותפות במאגר התקשרו עם אשכול אנרגיות, בבעלות דליה אנרגיה, בהסכם לתקופה של 7 שנים, להספקת גז טבעי ממאגר לוויתן, בהיקף שנתי מצטבר של כחצי BCM, על בסיס מחייב פרם, בין המנגנון של take or pay. הוסכם ששותפות לוויתן בעצם יספקו לרוכשות על בסיס בלתי רציף, interruptible, כמויות גז שעתידות לשמש את 4 יחידות היצור הקיטוריות שבאתר אשכול. השותפות בלוויתן מעריכות את היקף ההכנסות הכולל ברמת ה-100% מההסכם הזה בכ-650 מיליון דולר. דיבידנדים מניומד, 185 מיליון דולר. אלה הדיבידנדים שחולקו והוכרזו על ידי ניומד מתחילת השנה ולאחר תאריך המאזן. לאחר תאריך המאזן, עם פרסום הדוחות לרבעון השני, ניומד הכריזה על דיבידנד של 65 מיליון דולר, שמצטרפים לדיבידנדים בהיקף של 120 מיליון דולר, שהשותפות חילקה בחודשים מרץ ומאי. מהתוצאות של הגז והנפט של ניומד, אנחנו עוברים לתוצאות של איתקה והפעילות בים הצפוני. איתקה שמוחזקת נכון להיום ב-88.5%, סיימה את הרבעון השני לשנת 2024 עם רווח נקי, החלק שמיוחס לקבוצה, של 55 מיליון דולר לעומת 82 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. אנחנו ראינו קיטון ברבעון השני, וזה נבע כתוצאה מירידה בהפקה היומית במאגרים, בעיקר במאגרים שהם לא מופעלים על ידי החברה. בעיקר הקיטון הזה נבע כתוצאה מתקלות, עבודות תחזוקה. אבל הנתון החשוב להתייחס אליו, וזה מתקשר למה שציינו לגבי עסקת T&I, ואפשר לראות את זה גם בגרף שאתם רואים למולכם, אז אנחנו אמנם ראינו במחצית הראשונה ירידה ל-53 אלף חביות בממוצע ליום לעומת 75, אבל אם תשימו לב, לאחר השלמת עסקת T&I, והמועד הקובע לעסקת T&I הוא 1 ביולי, אנחנו נראה איך התפוקה היומית אמורה לעלות בצורה משמעותית בעקבות התרומה של הנכסים של T&I, לטווח שבין 100 ל-110 אלף חביות ליום. זה הצפי בעצם עם השלמת העסקה. אנחנו רואים שסך ההכנסות של איתקה ברבעון הסתכמו לכ-362 מיליון דולר, לעומת 604 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות בחציון הראשון לשנת 2024 עמדו על 842 מיליון דולר, לעומת 1.2 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. שוב, חציון מול חציון, ההשפעה בעיקר בגלל הירידה בהפקה, וגם בגלל הפער בחציון שהיה במחירי הגז, מחירי גז נמוכים יותר. נכון ליום, נתון מעניין זה להסתכל על יתרות הנזילות ועל מסגרות האשראי של איתקה. שימו לב שנכון ליום 30/6 יתרות הנזילות ומסגרות האשראי של איתקה עמדו על 1.02 מיליארד דולר, מתוכן מסגרות RBL לא מנוצלות שעומדות בעצם על סכום של כ-659 מיליון דולר. זה נתון שהוא מאוד מאוד חזק. אנחנו רואים גם כמובן שבמהלך תקופת הדוח איתקה המשיכה להקטין את יתרת החוב הפיננסי שלה. הוא ירד מ-699 מיליון דולר נכון ל-30/6/2023 לכ-506 מיליון דולר נכון לסוף הרבעון השני. ויחס החוב נטו לאבידה נשאר נמוך והוא עומד נכון לסוף הרבעון השני על 0.4. והנזילות והירידה של החוב כמובן הובילו גם לחלוקות דיווידנדים, 234 מיליון דולר. איתקה חילקה והכריזה החל מתחילת השנה, 100 מיליון דולר מתוכם הוכרזו עם פרסום הדוחות עכשיו, וכזכור היא שואפת לבצע חלוקות דיווידנד לאחר השלמת עסקת E&I, בסך כולל של עד מיליארד דולר בגין השנים 2024 ו-2025. אז כאן אנחנו ראינו בעצם את הנתונים של איתקה, וזאת הזדמנות מצוינת להעלות עכשיו על הקו את היושב ראש הנכנס של איתקה, היושב ראש החדש, את יניב פרידמן, שמצטרף אלינו, והוא ייתן את הסקירה שלו בקצרה גם על הדגשים ביחס לפעילות של איתקה, וגם על עסקת E&I, אותה עסקה אסטרטגית שצפויה להיות מושלמת כבר במהלך השבועות הקרובים. יניב, שלום.
היי דן, תודה. מקווה ששומעים אותי. אז לפני שאכנס לפרטים, קודם כל אני רוצה לומר שאני באמת מאוד שמח על ההזדמנות שניתנה לי להצטרף כיור פעיל של איתקה, ובמיוחד בתקופה הזאת. איתקה נמצאת בצומת מאוד משמעותית. אני חושב שבאמת אני יוצא להידבר גם עם משקיעים וכולי, אני חושב שמבינים את המשמעות של הנקודה שבה אנחנו נמצאים, פלטפורמה יוצאת דופן, עם פוטנציאל משמעותי של צמיחה שעוד לא מתחיל לבוא אפילו די ביטוי. אז אני מאוד שמח להיות כאן, ועל ההזדמנות לנווט את הפעילות הזו קדימה. בכמה מילים, ועידן, אמרת את הרוב, אז אני רק אחדד אולי כמה פרטים. אז באמת, עסקת T&I ממצבת את איתקה כחברת ה-E&P, Exploration Production, העצמאית המובילה בים הצפוני. הצירוף של נכסי E&I, אמרת את זה, אני אדגיש, הוא צירוף לא חוב, מביא את איתקה בטווח המיידי, וכלכלית לפי הסכם ה-Business Combination מה-1 ביולי, להפקה יומית ממוצעת של נעה בטווח של בין 100 ל-110 אלף חביות ביום, וזה ימשיך כך גם בשנים הקרובות, כלומר יש לנו פלטו מאוד יפה של הפקה, מהצמיחה האורגנית שלנו, והעסקה נותנת מענה באמת לירידה הטבעית והצפויה בהפקה, נכון שברבעון הזה הייתה הפקה מתחת התחזית, וציינת זה בעיקר נובע מנכסים שאיתקה לא מתפעלת, ואני שמח להגיד שרוב הבעיות האלה טופלו, כך שחזרנו בעצם למצב רגיל, כך שהדברים האלה טופלו. העסקה הזאת מגדילה משמעותית את התזרים ואת הרזרבות, ובאמת נותנת בסיס פיננסי עם בלנס שיט מאוד מאוד חזק קדימה. וזה נותן לנו גם בסיס לחלוקות, ציינת עם כוונה לבצע חלוקות של עד 500 מיליון דולר בכל אחת מהשנים 2024 ו-2025, נונית ראשונה עם ההודעה הבוקר על דיבידנד ביניים של לשנת 2024 של 100 מיליון דולר. אבל לא פחות חשוב מזה, אני חושב שחשוב להדגיש בסיס מצוין להמשך צמיחה אורגנית ואנאורגנית דרך רכישות נוספות. זה המנדט, זאת הכוונה, זה הרצון לזוז קדימה. ו-E&I, למי שמכיר כבר, מימשו מודלים כאלה של סאטלייט מודל כזה במקומות אחרים ובהצלחה לא מבוטלת. לגבי העסקה, אז במהלך היום גם התפרסם פרוספקטוס, תשקיף לקראת השלמת העסקה. זה צעד משמעותי מאוד לקלוזינג, שאנחנו פועלים להשלים עד תחילת אוקטובר. רוב הדברים שנותרו לנו, רובם ככולם, באמת טכניים. יש לנו גם תהליכי אינטגרציה של נכסים ואנשים, ואלה נמצאים בהילוך גבוה. ההנהלה החדשה, כולל לוציאנו וסקז, המנכ״ל שייכנס בקלוזינג, שמגיע עם ניסיון אופרטיבי עשיר מאוד, ואודין אסטנסן, שמונה כ-COO ונכנס לתפקיד שלו לפני כחודשיים, ואני כמובן, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מאוד קרוב, גם עם E&I, אבל גם בינינו, ומסתכלים כבר ליום אחרי הקלוזינג, שכפי שציינתי, שם את איתקה במקום אחר לגמרי, מבחינת הפקה, מבחינת יכולות טכניות, מבחינת גמישות פיננסית, תזרים, צמיחה, ובאמת מאפשר לנו לקחת את הפלטפורמה הזאת קדימה למחוזות חדשים. אז אנחנו מסתכלים קדימה על היום שאחרי, הפרמטרים הפיננסיים שמדברים בעד עצמם, ובאמת הכיוון קדימה הן לאינטגרציה וכמובן להפקה מוגברת, המשך חלוקות והן לצמיחה קדימה. אני אשמח לענות על שאלות אחר כך.
אז תודה רבה יניב. עד כאן בעצם ניתוח התוצאות שלנו. אנחנו עכשיו נעבור ברשותכם לשלב השאלות שלכם, שערן אסף אותם במהלך השבוע האחרון וגם במהלך השידור, וכמובן ניתן לכם את המענה. ערן, אליך.
אנחנו במהלך השבוע ובמהלך השיחה אספנו שאלות ממשקיעים. אנחנו נתייחס לשאלות שחוזרות על עצמן כמה פעמים. כמובן, אם יש משקיעים נוספים שיש להם שאלות ולא מקבלים כרגע מענה, מוזמנים לפנות אליי או להנהלת קבוצת דלק, ואנחנו נענה באופן פרטני לשאלות האלה. אז נתחיל בשאלות והתשובות. שאלה ראשונה, שאלה חשובה, לחברה יש יתרות נזילות גבוהות, מה הכיוון האסטרטגי של קבוצת דלק?
אז כן, אז בעצם אני חושב שהכיוון האסטרטגי, כמו שאנחנו גם הצהרנו עליו בעבר, הוא קודם כל לחזק את נכסי הליבה שלנו, שני נכסי הליבה המרכזיים שלנו, שראינו את התוצאות שלהם, שראינו את תזרימי המזומנים שלהם ואת הדיבידנדים. יש כרגע שתי עסקאות מרכזיות שאנחנו עובדים עליהם. איתקה מצד אחד, השלמת הביזנס קומבינשן ביחד עם E&I, על כל היתרונות הרבים של העסקה הזאת. מצד שני, בניומד, אנחנו רואים את השותפות בלוויתן, שהן מקדמות את פרויקט לוויתן, שלב 1-ב, אנחנו רואים את הגידול בהפקה שאנחנו צופים בשנת 2025 למעשה ל-14 BCM. אז קודם כל להשביח את נכסי הליבה שלנו כדי למצוא את הפוטנציאל. לצד הפעילות הזאת, אז אני חושב שהקבוצה שאנחנו יודעים שהיא נמצאת היום במצב פיננסי חזק וטוב, היא בוחנת למעשה עסקאות והזדמנויות להשקעה שיכולות להוות מנוע צמיחה נוסף עבורה לצד הפעילות הקיימת. זאת בעצם האסטרטגיה שאנחנו עובדים. מצד אחד, להשביח את נכסי הליבה שלנו, מצד שני, להמשיך ולאתר הזדמנויות שיש להם פוטנציאל להציף ערך ולהיות מנועי צמיחה של הקבוצה לצד הפעילות הקיימת.
תודה. שאלה שנייה מתייחסת לעסקת E&I. מה התנאים הנוספים שצריכים להתקיים על מנת להשלים את העסקה?
טוב, בגדול התנאים הם תנאים טכניים בעיקרם. כפי שאיתקה דיווחה, היא צפויה להשלים את העסקה עד תחילת הרבעון הרביעי, שזה בעצם עוד כמה שבועות. האישורים שנדרשים שם הם בעצם אישורים כלליים, זה פרסום תשקיף, מה שהיא עשתה היום, אישור של ה-FCA, אישור של ה-NSTA ועוד כמה רגולטורים, פעם שלישית אני אומר, אישורים טכניים בעיקרם, ואישור של האספה הכללית שמתוכננת להיות ב-11 לספטמבר, שבה גם קבוצת דלק כמובן מצביעה.
טוב, יש שאלה שחוזרת על עצמה כמה פעמים, בנוגע למדיניות הדיבידנד של איתקה, אפרופו החלוקה שהודיעו עליה היום. השאלה היא, האם יש שינוי במדיניות הדיבידנד של איתקה?
איתקה השררה את מדיניות הדיבידנד שלה עם פרסום הדוחות הכספיים היום לרבעון השני. היא הודיעה שהיא שואפת לחלק כמיליארד דולר לשנים, בגין השנים 2024 ו-2025. זה דיבידנדים שאמורים לשקף כ-30% מהתזרים השנתי החופשי שלה. כמו שראינו גם בשנה חולפת, איתקה מחלקת דיבידנד כשליש אחרי פרסום הדוח החצי שנתי, ושני שליש לאחר פרסום הדוח השנתי. היום היא הכריזה על דיבידנד של 100 מיליון דולר. חשוב לציין שמתוך הדיבידנד הזה לקבוצת דלק יש כ-89 מיליון דולר. והדיבידנד שהיא אמורה לחלק בגין במהלך המשך השנה עד פרסום הדוח השנתי ישלים בעצם ל-500 מיליון דולר בגין 2024.
תודה. שאלה נוספת בעניין איתקה. האם איתקה בודקת אפשרויות להתרחב בעסקיה מחוץ לבריטניה לאור זכיית הלייבור בבחירות?
את השאלה הזאת אני הייתי מפנה ליניב. יניב, אתה שומע אותנו?
שומע. תראו, היום רוב הפעילות של איתקה, כמו שאתם יודעים, מרוכזת בים הצפוני, ולחברה יש גם רישיונות לשניים מהמאגרים הלא מפותחים הגדולים ביותר בבריטניה. רוסבנק, שנמצא כרגע בפיתוח, ואם כבר אנחנו מדברים, אז מתקדם בהתאם לתוכנית. וקמבו, והמאגרים האלה אמורים לתת מענה לצרכי האנרגיה לא משתנים, אלא הולכים וגוברים של בריטניה, גם בשביל להבטיח את הביטחון האנרגטי שלה. איתקה, גם כמו שאמרתי קודם, ונתעמיקו במצגת שאיתקה פרסמה היום, מעוניינת ומתכוונת להרחיב את הפעילות שלה ולצמוח גם מעבר לים הצפוני. והעסקה הזאת, אותה פלטפורמה, אנחנו קודם חוזרים למילה הזאת, פלטפורמה, היא באמת עם יכולות מוגברות, עם בלנס שיט חזק שמאפשר לנו את הגמישות הפיננסית הזאת להמשיך ולהתרחב גם אורגנית וגם אנאורגנית, גם אינאורגנית, בתוך אותו מזלג גם ב-UKCS, גם בים הצפוני וגם הסתכלות בינלאומית. אז זה בהחלט משהו שנמצא כרגע על הרדאר שלנו.
תודה יניב. כן, יש לא מעט שאלות בעניין איתקה, זה כמובן מובן. אז אני אקח עוד שאלה נוספת. כיצד איתקה מתכננת להקצות את ההשקעות לאור המיסוי החדש בבריטניה? אולי גם כדאי שיניב...
כן, יניב, תענה גם על זה, על ההקצאה של השקעות לאור המס החדש, התיקונים במס בבריטניה.
כן. שוב, איתקה, חשוב לציין את זה, אני חושב שאיתקה נמצאת ביחס לחברות אחרות בים הצפוני בפוזיציה הרבה יותר נוחה בשביל להתמודד עם שינויים אפשריים על ידי הממשלה החדשה בבריטניה. בין היתר, ולא רק, אבל בין היתר בגין הפסדי המס הצבורים שלה, אבל גם הגיוון שלה בנכסים, התזרימים הגבוהים וכולי. עידן, ציינת את זה קודם, יש לנו הפסדים צבורים של כ-4.5 מיליארד דולר, וזה עוד לפני תרומה של E&I לתוך הדלי הזה של ההפסדים הצפורים. אז זה נותן לנו הרבה מאוד נוחות, אם תרצו, בהיבט הזה. יש לנו רישיונות שהן רישיונות לפיתוח לשניים מהמאגרים הגדולים, אנחנו רואים בהם חלק בלתי נפרד מהצמיחה האורגנית שלנו בשנים הבאות. אנחנו בכל מקרה, ובואו כרגע זה תהליך שנמצא ב-engagement מול הממשלה, אנחנו נמתין לראות מה המוצר הסופי, נקרא לזה, של ההידיינות הזאת. אנחנו כמובן נבחן את כל ההשקעות שלנו קדימה, גם על בסיס המתווה המס המעודכן שיפורסם, וגם ובעיקר על בסיס כדאיות ההשקעה והשאת ערך למשקיעים שלנו. על בסיס זה נקבל החלטות, ונחליט האם להמשיך להשקיע בים הצפוני, שזו בהחלט תוכנית הבסיס שלנו, זה הבייס קייס שלנו, לתעדף השקעות בינלאומיות, ולגוון את הפורטפוליו או שילוב ביניהם. אני כן רוצה להגיד נקודה אחת בהקשר הזה, באיזשהו מקום, בים הצפוני, בגלל הדיסלוקיישן הזה, בגלל הסיטואציה שנוצרת בעקבות החלפת הממשלות, ומדיניות המיסוי שעשויה להשתנות, גם יכולות לצוף הזדמנויות מאוד מעניינות, ואיתקע בגלל המצב הנוח, כמו שקראתי לו, שבו היא נמצאת, באמת יכולה, באנגלית אומרים to capitalize, אז למצוא יתרונות גם בסיטואציה הזאת. אבל באמת כל הדברים על השולחן, הדבר המרכזי שמנחה אותנו, זה השאת ערך וכדאיות כלכלית של ההשקעות שלנו.
תודה יניב. יש פה כמה שאלות בקשר למהדרין, אז נתייחס אליהם כמובן. האם מתכננים במהדרין להפשיר קרקעות חקלאיות למגורים? זו שאלה ראשונה. והאם למעשה מהדרין הופכת לזרוע האנרגיה המתחדשת של קבוצת דלק?
אוקיי. אז קודם כל אנחנו אמרנו כבר מההתחלה שאנחנו רואים במהדרין כחברה שהיא בעלת פוטנציאל ליצירת ערך בתחומים נוספים שהם לא כמובן התחומים הקלאסיים המסורתיים שבהם החברה הזאת התמחתה במשך כל השנים, הכוונה לחקלאות. מהדרין, היתרון הברור והגדול שלה הוא כמובן בנק הקרקעות המאוד גדול שנמצא בבעלותה, ואותם קרקעות שהיא מאבדת לטובת צדדים שלישיים בהיקפים של עשרות אלפי דונמים. אנחנו גם פעלנו ופועלים בתחום הזה. קודם כל, א', אם מדובר על שינויים פרסונליים, שעם ההצטרפות של דלית זילבר לתפקיד משנה למנכ״ל, והיא אחראית על כל התהליך של התכנון והשינויי ייעוד והטיפול בקרקעות, כמו גם מעבר לתחום הזה, גם כל מה שקשור לעניין של תחום האנרגיה המתחדשת, כפי שראינו בהסכם שחתמנו במזכר ההבנות שחתמנו מול טרלייט, הסכם צפוי להיות חתום במהלך השבועות הקרובים, למעשה הסכם שמדבר על שיתוף פעולה בין מהדרין לבין טרלייט, לבוא בעצם ולקדם פרויקטים באופן בלעדי, שתי החברות, בתחום האגרו-וולטאי, דו שימוש במקרקעין, גם בתחום החקלאי מצד אחד, ועם הידע שטרלייט מביאה לשולחן. אני חושב שזו דוגמה מצוינת לחלק מאותו פוטנציאל ומאותם מנועי צמיחה נוספים שאנחנו מזהים במהדרין ושאנחנו פועלים כדי לקדם אותם. והעובדה שמהדרין מתעסקת באנרגיה מתחדשת כמובן לא סותרת את העובדה שגם אנחנו, גם אנחנו ברמת קבוצת דלק, באותה מסגרת של בחינה של הזדמנויות, עליה דיברתי בהתחלה, בוחנים גם אפשרויות, כפי שגם אמרנו בעבר, אפשרויות שהן יהיו סינרגטיות לרבות בתחום של האנרגיה המתחדשת. אז מהדרין ממשיכים לפתח ולפעול במספר תחומים מעבר לתחום של החקלאות, וברמת קבוצת דלק, כמו שאמרתי, ממשיכים לצד השבחת הפעילות הקיימת בנכסי הליבה, גם לאתר הזדמנויות נוספות שיעבו מנועי צמיחה ויציפו ערך בקבוצה.
תודה עידן, כן, אז אנחנו נסיים כאן את שלב השאלות והתשובות. כמובן גם תודה לכל מי שכותב לנו שאלות בצ'אט. אני מזכיר, מי שיש לו עוד שאלות יכול להפנות אליי, ואנחנו נדאג לתת מענה מלא. אז אני עכשיו אחזיר את רשות הדיבור לעידן, לדברי סיכום.
כן, אז תודה רבה עירן. לסיכום בעצם אנחנו רואים שאנחנו מסכמים חציון ראשון ואת הרבעון השני עם נתונים יציבים, הון עצמי שממשיך לגדול וחוצה את הרף של 10 מיליארד שקלים, ובעצם הקבוצה ממשיכה היום ליהנות מחוסן פיננסי משמעותי, שהוא בא לידי ביטוי בין היתר, כמו שאמרנו, בשיעור המינוף הנמוך, בלוח סילוקים מרווח, מזומנים ושווי ערך מזומנים, לרבות ניירות ערך סחירים בהיקף של 1 מיליארד שקל, נכון למועד פרסום הדוח, דירוג אשראי מקבוצת ה-A, אנחנו ממשיכים לפעול, כמו שאני אמרתי, למימוש האסטרטגיה שלנו, להשביח את נכסי הליבה. ובמקביל לזה גם מאתרים הזדמנויות עסקיות חדשות. אני רוצה להודות לכולם על ההקשבה. כמו שאתם יודעים, אנחנו זמינים עבורכם, כמו תמיד בשוטף, לכל שאלה שיש, וכמובן, אנחנו מייחלים לימים שקטים ולבשורות טובות, בעיקר בעניין החטופים שלנו. הם נמצאים בעזה כבר 321 ימים, יש לנו 106 חטופות וחטופים, וכולם מייחלים ומתפללים לחזרה המהירה שלהם עכשיו, ומקווים שתחתם עסקה במהרה שתביא לשחרור המיידי שלהם, כי אין להם, ולמען האמת גם אין לנו, את הפריבילגיה לאבד את ההזדמנות הקטנה ואולי האחרונה שנשארה להביא אותם בחזרה לישראל. וכמובן שאנחנו גם מחכים לשובם של כל החיילים בסדיר, במילואים, הביתה, בשלום, להחלמת הפצועים ולהחזרת התושבים מהצפון והדרום לבית ולשגרה. אז אני מאחל לכולנו שנדע ימים טובים יותר ושקטים. אני רוצה להודות לכם, ואנחנו נמצאים כאן בשבילכם, ונמשיך להיפגש איתכם בשיחות הבאות. תודה רבה ולהתראות.